היום יום שני, ח' באייר תשע"ו, אנחנו בשיעור במידות הראייה, אנחנו בכבוד עוד ג' בשבוע שעבר. דיברנו קצת על המושג שנקרא כבוד אלוהים, שבא מתוך הבנה מוטעת של עצמו. רעיון מסתתר אחר המושג כבוד אלוהים. אמרנו שישנה תחושה של בני אדם שכבוד של הקדוש ברוך הוא זה מונח תחת היסוד של כבוד המדומה שאנחנו נותנים לבני אדם או לבעלי משרה או לבעלי עניין, ולמעשה מתוך זה אנחנו הופכים להיות אנשים שהמושג כבוד אלוהים הופך להיות אצלנו דבר מפחיד, דבר אכזרי, דבר תובעני אגואיסטי, שכביכול הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו את כבודו, ולכן אנחנו כעבדים המשמשים את הרב כדי לא לקבל עונש, אנחנו בפה אומרים כבוד, כבוד השם, אבל בלב לא אוהבים את זה בכלל, ומתרחקים עד כמה שאפשר מלכבד את כבוד שמיים. אז זה אומר האות ג' היא פסקה ארוכה קצת, אז אנחנו קודם כל נקרא אותה כרגלנו. כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. שני הפכים. הנטייה ליתן כבוד לשם, לשם השם, היא מולדת גבורת האדם, הכרת הממשלה של הטוב היותר היום בעולם, שהיא מתפשטת והולכת. באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה הגוררת אחריה את רחשי הכבוד היותר עליונים מתגברת בעולם. אבל בני האדם הנפחדים ונרעשים, ומתוך פחדם אינם שמים על לב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחקר כבודו, והציור עצמו נהפך להם לרועץ, וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר, שהיא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, מהפכת אותם לעבדים עצובים ואכזרים, שונאים זה את זה ושונאים את אלוהים באמת בתוכיות ליבם. אף על פי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם, בפיו ובשפתיו יכבדו וליבם ריחק ממנו. מה זה? רוצה להגיד פה הרב על דבר שאנחנו מכירים אותו בהרבה מישורים מהחיים. כאשר אנחנו חושבים על דבר מסוים או מציירים ציור, מה הכוונה מציירים ציור? אנחנו חושבים שכך וכך מפני הדברים, ובאמת אנחנו מדמיינים. אנחנו באמת לא יודעים, לא חקרנו לעומק, אלא אנחנו נגררים אחר השטחיות של הדברים, ממילא אנחנו מפתחים איזה מין ציור מדומיין של מה שנראה לנו לפי הדמיון שאנחנו פיתחנו בתור ציירים מתלמדים. ואף על פי שיכול להיות שיש לאנשים מסוימים כישרונות ציור, ועל היות אנחנו לא מודעים לעצם, לעניין שאנחנו מציירים, אז ממילא יש הרבה הרבה דברים שהם אינם אמיתיים בציור, אלא דמיוניים לחלוטין, וזה בצדק, אם מטרת הציור הוא דמיון. אבל אם אנחנו מנסים לצייר לעצמנו ציור שהוא מגמת מציאותי, דבר שהוא אמיתי, ואנחנו בכלל לא יודעים איך הוא נראה, אז בוודאי שאין קשר בין הציור לבין הדבר האמיתי. ממילא זה גורם לנו לכמה וכמה מהפכים או הנהגות ביומיום שלנו. אומר הרב, המושג כבוד אלוהים, ודיברנו על זה, הוא הרי דבר מאוד נעלה. כי הרי לא יעלה על הדעת שנשווה את כבודו של הקדוש ברוך הוא, כן, לכבוד הבא מתוך דרישה שנכבד. כי לקדוש ברוך הוא בידוע, אין לו צורך בנו, אין לו עניין לקבל מאיתנו דבר. שהרי הכל שלו, והכל משלו, והכל בא ממנו. כלומר, זה שאני מכבד את הקדוש ברוך הוא, זה לא בגלל שאני עכשיו מבצע משימה אלוהית לכבד אותו. זה לא עניינו. זה בא מתוך זה שאני, מתוך ענייניי, רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא, מתוך הבנה שמי שנותן לי את הכל, מי שחיי ממנו, מי שכל כולי שייך לו, מי שכל דבר ודבר שנוגע בי קשור אליו ובא ממנו, הרי ממילא אני מחבר אותו עבור הטוב הזה, עבור ההשגחה הזאת. זה בא ממני, לא בדרישה מהקדוש ברוך הוא. מה שכתוב בפסוקים, כן, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, לא ברא, אלא לכבודו, וכדומה, תנו להשם, כבוד ועוז. אין הכוונה פה מצד שאני מכבד את חברים, מכבד את בעל המשרה, או בעל תפקיד כזה או אחר, שמצד הכבוד אני מחויב לכבד אותו. למה? כי הוא אני רוצה, מצפה, מקווה, מתפלל, מייחל, לקבל ממנו דבר כלשהו. אמרתי לכם שלפני איזה זמן שמעתי איזה ראש עיר אחד שסיפר שבזמן שהוא היה ראש העיר בתוקף, בתפקיד, אז כל פורים הוא קיבל עשרות מנות לפורים, שלוחי מנות, עשרות. אחרי שהוא הוחלף בתפקיד, פורים לאחר מכן הוא לא קיבל אפילו אחד. זאת אומרת, היה פה העניין לא לקיים את מצוות מתנות, מנות פורים, אלא מתנות לאביונים. מצורך הזה שהיו צריכים לחבר אותו, כי הוא חותם על מסמכים, אז קיבלו אותו. רגע לאחר מכן הדבר הזה נעלם. ממילא, כאשר אנחנו מדברים על כבוד אלוהים, אומר הרב, זה מושג שיוצר במקביל תהליך הפכי. צד אחד, התעצמות של החיים. אני מכבד דבר גדול ממני מצד היותו, גדול ממני מצד היותו, נותן לי מצד היותו, משגיח עליי מצד היותו, מכוון, מדריך, שומר, כל מילה שרק נגיד. אז אני מכבד אותו על עצם העניין הזה. מצד שני, יוצא תהליך של החלשה של החיים. איך זה יכול להיות? שאם אני בא לכבד את הקדוש ברוך הוא, אני נחלש. באמת, אני מבין שאני מתחזק, אני מתעלה. מתוך זה שאני נקשר לקדוש ברוך הוא ומכבד אותו, ומכבד את תורתו, מכבד את מצוותיו, מכבד את אמרותיו. אבל להיות חלש מזה, איך זה יכול להיות? אומר הרב, זה פשוט, אנחנו נסביר. תסתכלו בפנים. הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם. כלומר, נטיית הנפש של כל אחד ואחד לכבוד השם גורמת לצמיחה. משום שהתודעה של האדם שמתבונן על המושג כבוד אלוהים באופן הנכון היא מלאה בהכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם. מה פירוש? אני מוקיר תודה ומכבד את המשמעות והידיעה הברורה שיש טוב עליון, והטוב העליון הזה קיים במציאות חיי, והוא זה שמוביל אותה. הכרה הזאת נותנת בתוך כל אחד ואחד מוטיבציה, ויצרת אמון מלא במי? בקדוש ברוך הוא. כי זה הטוב העליון, ואני מודע לזה, ברור לי. ולכן אני מכבד אותו על עצם זה שהוא משגיח עליי, על עצם זה שהוא קושר את עצמו אליי, דבר שבהכרח לא מחויב להיות. לא מחויב, כל מה הוא יכול לבטל, להגיד, אוקיי, אני מסיר השגחתי ממך. נסיעה טובה. כבר היה לנו איזה מין דוגמה כזו, נכון? שהקדוש ברוך הוא מנער את השגחתו היומיומית מייצור כלשהו. זוכרים מתי? זהו, אמרנו, נמחק הדיסק. מה זה עברתם טראומה? יום העצמאות, האשם מילא את החללים. במנגלים, נו, חבר'ה, מה קורה?
שבן אדם עוזב את השם.
איזה יצור הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח ולך ושלא נראה אותך יותר.
הנחש.
הנחש. בגן עדן, כן, גמרנו, שלום, אין השגחה יומית. קח, תהיה בריא, לא רוצה לשמוע ממך. זה כמו אותו פעם ששאלתי אתכם על אב שיש לו שלושה בנים. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל יעבור.
אמן.
בן אחד נתן לו כרטיס אשראי פתוח, אמר לו, סע. תגייץ כמה שאתה רוצה. סליחה, הבן השני אמר לו, הנה פנקת צ'קים, יש פה 12 או 20 צ'קים, לא יודע כמה יש בקופסה, בחבילה, כמה יש, אתם יודעים? לא יודע, 25 אולי. חתם לו על כולם, אמר לו, תשתמש שיגמר תבוא. הבן האחרון בא לאבא, אמר לו, מתוק שלי, הנה 100 שקל, תבוא מחר. אמר לו, אבא, מה זה? לא פייר, ההוא יכול לחגוג, וזה יש לו, למה אני קודם צריך לבוא? נו, מה אתם אומרים? מי הבן היותר מעולה?
השני.
האחרון. כל יום אבא רוצה לראות אותו, כל יום רוצה לדבר איתו, כל יום רוצה להתנשק איתו, להתחבק איתו. על פגם נראה, כשהאושי קיבל כרטיס לגייץ, הוא הכי מאושר בעולם, וההפך הוא הנכון. כלומר, הציור, אנחנו מציירים על היכולת של אותו בן לעשות ככל העולה על רוחו, היא זאת שמלמדת שהאב לא רוצה לראות את פניו כלל. זאת אומרת, הדמיון שלנו מטעה אותנו. גם המוזג הזה, כאשר אני נותן אמון גדול, מוחלט, בידיעה ברורה, שהכל מידו ידבר, אלא אני מכבד אותו על זה, כי יכול לתת לי כרטיס אשראי ולך. וזהו. ממילא אומר הרב שהיא מתפשטת והולכת. כלומר, ההכרה בשלטון הטוב במציאות. לא רק הכרה לכך שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, והקדוש ברוך הוא מנהיגו, והקדוש ברוך הוא הציל, ברא, יצר ועשה את העולם הזה, הוא משגיח עליו. זה בספרי בית המדרש ובשיעורים. זה חי אצלי במציאות. חייבתי במציאות. כאשר אני במצב הזה, אז מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה, הגוררת אחריה את רחשי הכבוד היותר עליונים, מתגברת בעולם. כלומר, כאשר ידיעת הקדוש ברוך הוא, כמובן, באופן האפשרי לזה בני האדם, כן? במוגבלות שלנו, היא מפותחת ועמוקה, אז המושג כבוד אלוהים ממלא את האדם במה? איך? מה אמרת? כן, כבוד אלוהים, מה זה ממלא אותו? סליחה. ממלא אותו במה?
בחוזק.
בשמחה. הוא שמח, הוא מאושר, הוא בידיים טובות. יש טוב עליון שדואג לי. ולכן, רק כאשר האדם רואה בקדוש ברוך הוא את מקור הטוב, או אז, השלטון של הקדוש ברוך הוא בעולם וגם בו נותן בו כוחות של תקווה, גם אם נפלתי, קמתי, נותן בו כוחות של אהבה, אהבת עולם אהבתנו, שם אלוהינו. נותן בו כוחות, נותן בו מוטיבציה, נותן בו קו עליון לשאוף אליו, לשמוח בו, שהוא קשור לדבר הזה. אבל, אומר הרב, מה קורה לבני האדם והרבה כאלה ששם שמיים בפיהם? ברוך השם, יתברך שמו ודברים כאלה. אומר הרב, אבל בני האדם הנבחרים ונרעשים. יש בני האדם שהם מתוך מה שהקדמנו ואמרנו. דמיון מפותח. חושבים. שמה שנאמר, תנו להשם כבוד ועוז, או כל מה שברא, הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, זו דרישה של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, תנו לי כבוד. שבא שיקור לאיזה בר, אני אותו מכניע, אומר יורם גאון בשיר, כן.
אבל לפי המשפט הזה,
רגע.
כבוד לנו, לא?
רק שנייה, לא. זו... מציאות שדורשת מאיתנו שנכבד מתוך ההכרה של התודה וכל הטוב שאנחנו מקבלים. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, נא להעניק לי כבוד מתוקף היותי אלוהים בורא. לא. אבל בני אדם, בדרך כלל, אוהבים להיות שטחיים, רדודים, לתת לחיים לעבור, מה שנקרא, לזרום, ומסתכלים על המושגים באופן הפשוט, השטחי. וממילא מציירים את המושג כבוד אלוהים כדבר מאיים, כדבר דורש, כדבר לא נעים. איך הוא יגבל לי מה הוא מתערב לי בחיים? וממילא אומר הרב, ומתוך פחדם, ממה הם מפחדים? ממה הם מפחדים? מלחקור, מלעיין באמת מה זה. אז יש להם פחד מהקדוש ברוך הוא. פחד מהדר כבודו, מגאון עוזו, פחדים ממנו, אז מכבדים אותו. מה קורה כשאני מכבד איזה גנסטר? אז אני אומר, כן, שלום, מה שלומך, איזה גדול אתה וזה. כשהוא הולך, אני אברך אותו במאה הברכות של בלעם, ועוד מוסיף עליהם עוד כמה וכמה. כן? זאת אומרת, שלמעשה, מתוך פחדם אינם שמים על לב, ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחגר כבודו. פחד מאלוהים הוא מוגזם. הוא שקרי, הוא משתק את המחשבה, הוא משתק את הלב, הוא מנטרל את היכולת שלנו להבין עמוק את דרך השם, את רצונו, את המשמעות האמיתית של כבוד השם. כאשר אני מאבד את המשמעות האמיתית של כבוד השם, ממילא הציור עצמו נהפך להם לרועץ. כלומר, הציור, המושג, ההבנה של מהו כבוד השם, הופך אצלה מברכה לכללה. מלבן לשחור, מטוב לרע. אז הנה אנחנו פוגשים שוב רעיון, מידה, הנהגה של האדם, שהוא בא, מה שנקרא, בשני הפכים. כך אחד בכל המידות כולם. כאשר האדם, למשל, אינו חוקר לעומק. מה פירוש המידה שנקראת אמת? תיתן אמת ליעקב. בשבילו אמת היא לומר תמיד את האמת. כן? האם זו מידה, ציור נכון של המידה, או לא נכון?
צריך לומר
אמת. על פניו, צריך לומר את האמת תמיד, נכון? אין ספק. אבל מי שחושב את זה בפשטות, ברדידות הזו, הרי האמת הופכת להיות דבר נוראי. היא עוברת להיות דבר שהוא מסוכן ביותר, הוא אפילו מזיק. למשל, אם אדם רואה דבר שלא בסדר בחברו, מה הוא צריך לעשות? להוכיח אותו בארבע עיניים, בנחת, בנועם, באהבה. אבל הוא איש האמת יבוא ויסתער עליו ברבים, ויצעק עליו, חוטא שכמוך וכולי וכולי וכולי. מה יצא ממידת האמת שלו? נזק. כלומר, יש צורך, כמו שכותב למשל המשנה היום, בשבוע הזה, אם אני טועה, קוראים פרק ב' במסכת אבות, נכון? פרק ב'. יש שם במשנה, פרק ב', שאומרת שהווה דן את כל האדם לחב זכות. כן? בפרק ב'. הווה דן את כל האדם לחב זכות. מה פירוש הווה דן כל האדם לחב זכות? יש כמה וכמה פירושים, אבל אחד הדברים שלומדים רבותינו, שמה פירוש? אבל הוא חטא. מה, איזה זכות אני יכול למצוא לו? הוא עכשיו לא בסדר, כן? אפילו ראינו, בבטניה הוא כבר נחשב רשע, כן? איך אנחנו... מה אני יכול להגיד? איך אני יכול למד עליו זכות? אלא הזכות שאתה יכול למד עליו היא מאוד פשוטה, לפי חלק מדברי חז"ל, שכל זמן שאתה לא עמדת בניסיון הזה, מי תוקע לידך שאתה לא תיפול אפילו יותר גרוע ממנו? כלומר, הציור בעיניך בדמיון שלך, שאתה כן תעמוד בניסיון כזה, הוא שקרי. אז הנה, מצוות התורכה יכולה להיות טובה ויכולה להיות הרסנית. כלומר, כל מידה במידה שלנו, כאשר אנחנו נשארים באופן הרדות שלה, או בלשון הרמב"ם, אנחנו לא לוקחים את הדברים ולומדים וחוקרים ואז מוצאים את דרך האמצע, אלא מקצינים, כן? אז ממילא אנחנו הופכים להיות בבעיה גדולה מאוד. אם למשל אדם הוא קילאי, קמצן, כן? זו מידה גרועה, כן? הוא בצד אחד. אם האדם הוא פזרן, זו מידה גרועה בצד שני. אבל פי שהוא נותן, וכולם נורא שמחים איתו. אבל מה קורה איתו? בסוף הוא יצטרך לעשות דקה, בשביל עצמו. זאת אומרת, הדברים הללו, כאשר אנחנו, יש לנו איזה מין רגינות אצל האנשים, בני האדם, להסתכל על הדברים הכל באופן רדוד, ואני רוצה לי לומר שזה לא רק בעניינים של עבודת השם ומידות, אלא כמעט בכל תחום אפשרי. אנשים משום מה מעדיפים להישאר רדודים, לתת לחיים לזרום, ומתחת לפני הקרקע יש מקום לחרוש ולזרוע ולקצור. העומק הוא האמיתי. מה שאתה רואה על פני השטח אלה דברים שברובם אינם נכונים. ואנחנו מבססים את חיינו על ציורים, כלומר דמיונות, מחשבות, שקריות. ואז מה הפלא שאנחנו נראים כמו שאנחנו נראים? זה נוגע לשלום בית, זה נוגע לזוגיות, זה נוגע בין הורים לילדים, זה נוגע בין מעביד לעובד, בכל תחום. הכל באופן הרדוד. איזה נפלא. לא מוכנים לחקור. ומה הפחד מחקירה? מה הפחד? ואתה מפחד לחקור. כי אתה מפחד להתמודד עם מה שהתגלה. אתה פשוט לא רוצה להתמודד עם מה שהתגלה לעיניך לאחר 18, 17, 16, 20, 30, 40, 50 שנה. פתאום אתה מסתכל ואומר, וואו, חייתי בשקר ורוב חיי. זה לא נעים. אתה בן אדם מעדיף להישאר רדוד. וזה דבר נוראי, כשמתייחסים לרעיון הזה, אל כבוד שמיים, אומר הרב, חובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית, מעצם שואף כבוד אין חקר. וואו, הקדוש ברוך הוא מפחיד, הוא יכול לעשות הכל, אני בעיניים שלו. אז אם כן, זה גנסטר ממוצע או גנסטר רציני זה. אם אני לא אתן לו כבוד, הוא ינקום בי, הוא יעניש אותי, הוא יפגע בי. אז אם כן, מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא זה מין אובייקט שצריך לתת לו כבוד, כי האובייקט הזה הוא מסוכן אם לא ניתן לו כבוד. לכן שהיא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, מהפכת אותם לעבדים עצומים ואכזרים. כלומר, כאשר אנחנו מתייחסים ככה לכבוד שמיים, אנחנו הופכים להיות אנשים עצובים, אנשים כפותים, כפויים, אנוסים על פי הדיבור לתת כבוד לבורא עולם, כי הוא נדמה לנו כמו איזה אחד שאין ברירה, צריכים לתת לו כבוד. אז אני אגיד ישתבח שמו וברוך הוא ברוך שמו וברוך השם, אבל בתוך תוכי אני עצור, אני שפוט, אין לי ברירה, אין לי דרך, מה אני אעשה? אבל תשימו לב מה קורה יותר מזה. אומר הרב, לעבדים עצובים הסברנו ואכזרים. תראו לעצמכם שכונה, עיר, מדינה, שהמלך שלה, המנהיג שלה, הוא אדם אכזר. אכזר. לאט לאט זה מחלחל למטה. כולם פוחדים ממנו. אבל מה זה משפיע על האנשים ביום יום
בעולם?
הם הופכים להיות אכזרים גם כן. כי הפעילות היומיומית היא מלווה בדברים אכזרים. תראו לדוגמה, ארגוני דאעש, או ארגונים כאלה שיש לנו פה בגבולות הצפוניים של המזרחים שלנו. יש אכזריות של אדם. מאיפה זה בא? יש באדם משהו שהוא צריך רק שידליקו אותו, והוא יכול להיות אכזר. אבל אם כל האווירה היא אכזרית, אז גם הוא נהיה אכזר. על מי הוא נהיה אכזר? דבר ראשון, הראשונים שחוטפים את האכזריות שלו, בני ביתו. הוא מתאכזר לבני ביתו. מתוך אותה קפיצה של דרישת הכבוד, המדובר. אם אני מחויב לכבד את המלך האכזר הזה שדורש כבוד, אז אני בתור אבא, אני דורש את כבודי. כמו שנאמר בפסוק, כבודי לאחר לא אתן. אוי ואבוי, מי שלא יכבד את האבא. אם אתה תבוא ולא תכבד אותו, אתה עלול לסבול, הוא יתאכזר אליך. זה נובע מתוך הקמימות ההבנה. מה פירוש כבוד אלוהים? לכן, ממשיך הרב ואומר, שונאים זה את זה. מיד. כשיש ממלכה אלימה, הנתינים אלימים. כן.
תכלס גם כאילו אם אדם נגיד, כאילו אם הקדוש ברוך הוא לא היה את כל הכוח שלו, כאילו היה לו, הוא היה עושה את הכל בזה, ומתי ש... ונגיד לא היה לו את כל הכוח שלו, אז אדם לא היה מכבד אותו. אם הוא בתפיסת נקודה של פחד ו...
ברור. ברור שאם הקדוש ברוך הוא היה לו סגן שהיה מה שנקרא חילוק תפקידים, אז בוודאי מוריד מהערכה שלי כלפיו. כי הייתי צריך לחלק את הערכה שלי גם לעוד מישהו, כי גם הוא נותן. אז זה לא רק בגלל זה השם אחד הוא שם אחד, לא רק בגלל זה, אלא מעצם זה שאני צריך לחקור להבין את המשמעות של היותי תחת שלטון הטוב. ומתוך זה, מתוך עליונות הטוב, מתוך מקור הברכה, מתוך הקשר הבלתי נפרד, שאני תחת שלטונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא עצם הטוב, אני מכבד אותו מתוך רצוני ולא מתוך תביעתו שלו שאכבד אותו. כי הוא לא צריך את הכבוד שלי. בסדר? בעובדה היא שאם הקדוש ברוך הוא היה עובד על פי כבוד שמיים ועל פי כמות המצוות בני אדם היו עושים, זה לא נשמע טוב. אומרת, אנחנו צריכים להבין ולחקור ולהעמיק את הבנתנו בידיעת הבורא, לא רק מצד היותו עליון ונעלה, אלא מצד הנהגתו את העולם. איך עכשיו אני יכול לדעת או להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ביה הודו הרחוקים? זו דרישה שלא צריכה להיות, אלא האדם צריך קודם כל להתחיל בדבר מאוד קרוב אליו, ובמה הוא יכול לבחון את הנהגת הקדוש ברוך הוא המלאה בחסד ובטוב הכי קרוב אליו? איך?
עצמו.
יפה, בהנהגת הקדוש ברוך הוא אותו עצמו. תראה כמה הקדוש ברוך הוא עשה לך בחייך טוב, כאשר ברשימת הקניות או ברשימת החובות שלך אתה לא בדיוק פעלת כמו שצריך. ממילא רק מתוך זה תחבר אותו. זו תפיסה שצריכה להיות אמיתית. אומנם, כמו שביארתי אותה עכשיו, היא רדודה, אבל הכבוד בא לא מצד דרישה אלוהית, אלא מצד הדרישה מהאדם עצמו לכבד. ואז הוא לא עבד, הוא לא שפוט, הוא לא כפות. זה בא ממנו. זה כמו שאני אינני חושב שיש ילד שמכבד את הוריו, הוא מרגיש שפוט. הוא מבין שהיות הוא מקבל מהם את הטוב והם דואגים לו, אז הוא מכבד אותם. שואלים, הרי על הדיבר, כבד את אביך ואת אמך, כן? מה, מי צריך את זה? מה, זה פשוט טבעי הרי. זה דבר נורמלי, שבן אדם מקבל ממישהו את כל חייו, כל מה שיש לו, הוא מכבד אותו. זה בא בטבעיות, למה צריך לצוות עליו?
לא, עובדה, זה לא
בא בטבעיות. לא, בסדר, צריך להבין למה. זאת עובדה, זאת טבעי.
אני אומר,
זו
עובדה שזה לא בא בטבעיות, רואים את זה?
לא, זה בטבעיות, בטבעי. אנחנו קצת נפלנו, אבל זה בטבעי. לפני כמה דורות, עדיין היה בטבעי, הורים קיבלו את ההורים, קיבלו את ההורים, קיבלו את ההורים בצורה מדהימה, אפילו על לפני דור. אבל הדור שלנו הוא דור מעניין, הוא דור מאתגר. הרבה דברים השתמשו בדור האחרון, או בדור וחצי האחרון. השתמשו. אז לכן, אז אפשר להגיד שהדור הזה היה ציווי. אבל כבר הגמרא דנה בזה ואומרת, כדי לתת שכר. נכון שמצד הטבע זה ככה. אבל בוא תרוויח על זה גם, כן? תרוויח גם מן הצד, כי בטבע אתה מחויב. זה בא באופן טבעי, אתה מרגיש את המחויבות. לכן אומר הרב, שונאים זה את זה, ושונאים את אלוהים באמת בתוכיות ליבם. שונאים אותו. ולצערנו הרב, אני יכול לומר לעניות דעתי, אני לא רוצה להגיד על מישהו מסוים, אלא באופן כזה או אחר, ישנם אנשים שהם בפיהם א' ובליבם ב'. הם יאמרו שמאמינים, הם יאמרו שככה, יגידו ברוך השם, יגידו זה, אבל הם שונאים את הקדוש ברוך הוא, יוצאים חוצץ במלחמות כפי כוחם נגד כל דבר שבידו שם. ואתה רוצה להבין למה, מה אכפת לו? מה כל כך קשה לו? עיוות של ההבנה מה זה קורה. מבחינתו אלוהים זה עצם שדורש כבוד, שדורש שיקשיבו לו, שדורש שישמעו לקולו. ולמה מי הוא? כי הוא מעוות, הוא חושב ששייך את הקדוש ברוך הוא כבוד, כמו שהוא נותן למישהו שהוא אמור לקבל ממנו דבר, מצד אלימותו, כוחו ושלטונו. אף הפי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד שמזכירים את השם. כלומר, בתוך הלב הם שונאים את הקדוש ברוך הוא, ולמה? כי הוא לוקח להם את החיים, כאילו. אסור זה, וככה צריך לעשות, ופה, שם, ושם, פה, וזה מותר, וזה מותר רק כך, וזה מותר רק אחרת. אתה לוקח לי את החיים, אתה לוקח לי את האפשרות להחליט, אתה לוקח לי את הבחירה, וכולי כל המילים היפות הללו. אני לא סובל אותך. אתה מגביל אותי. אתה לא מאפשר לי לחיות חיים חופשיים. אתה לא מאפשר לי להתפתח כמו שאני חושב. נו, זה לא עבד מול אדון קשוח? אז לכן, בפיהם ובלבבם. אז הם, בסדר. בחור, תדברו, יגידו פה, כן, ברוך השם, כבוד השם, וזה, ופה, ושם. אבל בליבם אומר הרב, הם חשים שנאה עצומה וגדולה אל הקדוש ברוך הוא, שהוא למעשה מחייב אותם לעשות פעולה שהאדם מטבעו לא אוהב. איך קוראים לזה? להתכופף, להוריד את הראש. איזה בן אדם אוהב להוריד את הראש? עוד אחד חושב שהוא מחזיק את השמיים, הראש למעלה, הוא יתכופף, יפלו השמיים. מי יגיד לי? מי הוא זה ואיזה הוא אשר יאמר לי מה לעשות? איך לעשות? אם לעשות? אין דבר כזה. אני ואפסי עוד. ולכן אומר הרב, הם מבחינה חיצונית, מבחינה מילולית, הם מדברים. למה? הם חייבים, איך אומרים, לשמור על רמת סיכון שהם לא רוצים לקחת, כן? לא לוקחים 100% סיכון, לוקחים 60, 50. אז לכן בפה הם אומרים, כן, ברוך השם, תודה לאל, השתבח שמו, כולי וכולי. אבל בפנים, זה הכל ריק, הכל הפוך. מי שנותן לזה רמז זה כבר הנביא ישעיה ולמדנו. תסתכלו, הרב מצטט בסוף, פסוק מישעיה בפרק כ"ט, פסוק מ"ג, אומר הרב, בפיו ובשפתיו יכבדו. בפה ידברו דברי שבח לקדוש ברוך הוא. בליבם רחוק ממנו. כלומר, בתוך הלב יש עומק חזק של שנאה כלפי הקדוש ברוך הוא. האנשים הללו, אנשים אומללים, הם אנשים שהם לא רק סובלים מדמיון לא אמיתי, שגורר אותם להבנה מוטעת ומעשים מוטעים, אלא הם חיים תחת אובדן החיים. הם מאבדים בידם כל אפשרות להתפתח, כל אפשרות להתקדם, כל אפשרות לנקות, כל אפשרות לבנות מידות חיוביות בתוכם. כי למה אני צריך להיות אדם ישר, נאמן? למה אני צריך לתת צדקה וחסד? למה אני צריך לפעול בצורה של להיות רחום וחנון? מה מניע אם לא הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו אומרים שאני צריכים להידבק בו? אם אני כלפי אותו קדוש ברוך הוא מרגיש שנאה מצד תוקף ההבנה השלילית שהוא דורש כבוד, הוא דורש משמעת, הוא דורש מרות, ממילא כל שאר המידות שאני פועל בהן בחיי היומיום כלפי הסביבה, החברה, הם מה? מצד היראה שמה אני אפגע. זה לא אמיתי, זה לא תוכיותי, זה אחד בפה ואחד בלב. אני גם יכול לעשות מעשים טובים ובלב לסנוע את המעשה ואת מי שאני עושה עבורו. כי אין לי ברירה. אני מחויב מצד עניין כזה, אסטרטגיה כזו, חשיבה א' או חשיבה ב'. יש לי איזה מין חשבון שאני רוצה להגיע אליו. המניע הוא לא מניע אמיתי, נקי, טהור. המניע הוא לא אגואיסטי. ומצד שני אני דורש כבוד על מה שאני עושה. ולמה? כי אם אני משוכנע שהאלוהים הוא דורש כבוד באופן כל כך כפייתי, שלטוני, כוחני, זה הופך אותי להיות גם כן כוחני, אלים, אולי לא פיזית, אז מילולית, אבל כן, הופך אותי להיות עבד שעושה ומדבר דברי שבח לאדון, ומחפש כל רגע אפשרי לפרוק את עולו מעל גבי. אחרי כאשר אנחנו מתעסקים בכבוד אלוהים, חובה עלינו, כמו כמו שראינו באות ב', להסיר את הנכלוך, את הדמיון, את השיגים, כמו שקורא להם הרב, מה המובן הזה. כבוד אלוהים אינו דומה בשום דרך לכל דבר שאנחנו בדמיון שלנו מייחסים למילה כבוד. בסדר? שאלות? כן.
אז איך אפשר להסביר, כאילו אמרתי שזה מוטה, איך אפשר להסביר למישהו כאילו שזה, כאילו איך להסביר את הצד השני?
אני חושב שלפני שמסבירים למישהו, אנחנו צריכים להסביר לעצמנו.
גם.
ההסבר של האדם כלפי עצמו, מהו כבוד אלוהים, אמרנו שהאדם צריך קודם כל לתפוס את המושג של המילה כבוד. מה זה? מה היא אומרת? כבוד זה, כל אחד מביא זה לידי ביטוי בצורה אחרת, אבל במשמעות הפשוטה. כבוד, כשאני רואה דבר שהוא יקר, ערך, אני נוטה בנפש לשמור עליו. אני נוטה בנפש לייחס לו ערך. אתן דוגמה. אם יש אדם שזכה שיש לו סבא, ויש לו אבא של סבא בחיים, מה שנקרא סבא רבא, היחס שלו אל הסבא שלו או אל הסבא רבא הוא שונה. ומאוד מעניין מדוע. כשאתה בא אל הסבא רבא, אתה אומר, בן אדם הזה כבר זקן בא בימים. אתה מסתכל עליו, זה סוג אחר של כבוד. מה ההבדל בינו לבין הסבא שלך? מילא נגיד עם ההורים, יש לך מדי פעם, כן, ירי בגבול, מתחים, אבל עם הסבא בדרך כלל אין מתחים. אתה מכבד את סבא שלך. על מה? על מה? כמה הסבא משקיע בנכם? בחינוך, בכסף, בצרכים, בלדבר איתו. כמה? אני סבא, אני יודע. כמה? לעומת ההורים.
ההורים
הרבה יותר. נכון? אז אתה אבל מכבד את הסבא באופן אחר. וזה טבעי לך. אתה לא מבין למה. כלומר, אתה נותן לו ערך אחר בסולם של הערכה שלך כלפיו. אתה פוגש את הסבא רבא, אתה אומר, וואו, זה אדם. כן, אתה מכבד אותו יותר מאשר את הסבא, וכמה הסבא רבא נותן לך משהו? כמעט כלום. כלומר, ככל שהדברים מסתערים בסרט שלנו, באופן האמיתי, כן, אנחנו פונים, מתייחסים, מגיבים, פועלים בצורה אחרת. בסדר? לכן המושג שאני צריך קודם כל לעבוד על עצמי, מה הקדוש ברוך הוא אחי? הקדוש ברוך הוא דורש כבוד, הקדוש ברוך הוא דורש משמעת ומרות, בגלל שהוא רוצה על ידי כך לקבל את הכבוד שלנו כלפיו? לא. לכן קודם כל אני מה למרוד, אני לא אוהבת. אלא אני רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא מצד זה שהוא נתן לי עיניים וידיים ורגליים. רק מזה. כלומר, המחויבות שלי לשמוע בקולו ולקבל את מהותו ואת שלטונו נובע מתוך זה שאני מוקיר תודה על מה שאני מקבל לו בלי הפסקה. כל הזמן. אז אני אומר, עושה את זה באמת. עושה את זה בשמחה. נותן לי כוח, נותן לי תקווה. אז גם אם אני עכשיו לא מרגיש טוב, אני, איך אומרים, סמוך ובטוח שאני בידיים הכי טובות. ורופא חולה עמו ישראל ירפא גם אותי. אז אני אעשה מה שצריך, אני אקח תרופות, יש מעל זה שלטון. יש מעל זה מישהו שאוהב אותי, מישהו שדואג לי, מישהו באמת רוצה לתת לי את הכל. ואני מכבד אותו על זה. בסדר, עוד שאלות? יום טוב, קודם.